פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ששון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת Team CBT מאוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית. היי יגאל, שבת שלום.
שבת שלום גיל.
מה המצב?
המצב שאני מרגיש מאוד מאוד עשיר.
בצדק.
אני יודע. אז אני מרגיש עשיר כי אנחנו חייבים התנצלות גדולה מאוד לציבור שלנו, אנחנו נעלמנו.
האמת שהרבה זמן, הרבה זמן לא הקלטנו.
נכון. עכשיו אנחנו לא הקלטנו מסיבות, הרבה סיבות. לי היו עניינים אישיים, אחר כך עניינים מקצועיים.
כן, יש לנו הרבה תירוצים, אבל הנה אנחנו מקליטים עכשיו וננסה...
ואני חושב גיל שזה מעבר לתירוצים, קראו לנו דברים, זה לא דברים פשוטים, גם לי וגם לך.
נכון.
אבל הנה אנחנו ממשיכים את החיים, ואני חושב שיש בחור אחד שהתקשר אליי לפני כמה ימים, אני לא אגיד את שמו, והוא מאוד שמח אותי, כי הוא אמר לי שלמרות שהפודקאסט הוא מיועד למטפלים,
כן.
הוא בעצם מטופל, והוא שמע בפודקאסט את מה שאני וגיל מדברים, והוא אמר שזה מאוד מאוד קידם אותו ועזר לו. אז אני חושב שחלק גדול מהמוטיבציה שלי לחזור ולהקליט עכשיו, זה בגלל שאני מבין שזה יכול לעזור גם לציבור הכללי, וזה פשוט מדהים בעיניי, ובאמת הפודקאסט שלנו, למרות שלא הקלטנו תקופה די ארוכה, הוא מאוד מאוד נשמע, הרבה אנשים שומעים,
הוא כן, הוא מקום ראשון, מקום ראשון בגוגל בקטגוריות שרלוונטיות אליו. אני גם דיברתי עם אותו בחור, הוא מאוד אהב את ההתייחסות שלנו לגדי, מיודענו, וכן, האמת היא שאנחנו אפילו ברישה של הפודקאסט, בדברים הכלליים שאנחנו מצרפים תמיד להקלטה אחר כך, אנחנו מדברים על זה שהפודקאסט מיועד למטפלים ולציבור הרחב, וזה פעם הראשונה שאחרי אלפי השמעות, כי בדרך כלל אתה יודע, לא, אנשים לא עושים את האקסטרה מייל ומתקשרים או כותבים לספר לנו, אז תודה למי שכן עושה את זה, וזה תענוג. אז פתחנו את הרישום מחדש לרשימת הודעות, כדי שאפשר יהיה להירשם ולקבל הודעות באימייל על הקלטות חדשות, ואנחנו ננסה להקפיד להקליט לפחות פעם בשבוע, מקווה שנצליח. היום נדבר על חשיפות, אבל לא סתם על חשיפות, על מדרג חשיפות.
אז כן, נדבר על חשיפות, ובסופו של דבר, קודם כל נסביר מאיפה זה בא, ומה זה חשיפות. כי לנו אנשי ה-CBT זה דבר מאוד ברור.
נתקענו, אבל אני אוריד את זה אחר כך, או שאני אשאיר את זה ככה בשביל האותנטיות. כן, אנחנו... נדבר על החלקים ההתנהגותיים בטיפול, שבהקשרים של גדי שהזכרנו, של חרדות, ובהרבה מאוד מקרים אחרים, זה חשיפות. יש יותר מסוג אחד של חשיפות, יש חשיפות בדמיון, וחשיפות פנימיות, וחשיפות כאלה, וחשיפות אחרות, וחשיפות בהצפה. אנחנו נדבר על חשיפות במדרג היום, ואם... נראה שאולי כדאי לדבר גם על סוגים אחרים, אז נעשה הקלטות מיוחדות, זה מתאים?
כן. אבל לא חסר לנו מה שאנחנו רוצים לדבר.
כן.
אז בהחלט, בהחלט. אני עדיין חושב שחשיפה, ואם אני רוצה להגיד מאיפה זה בא, ואנחנו תמיד נורא מתגאים שה-CBT הוא אחד הכלים היעילים בעולם לטפל בחרדות. אז ה-CBT יעיל לטפל בחרדות בזכות החשיפות. כי הדרך היחידה באמת להפחית רמת חרדה אצל מטופל או אצל אדם שיש לו חרדה, זה על ידי חשיפה מדורגת לאותו טריגר או אותם טריגרים שמייצרים את החרדה. אז הנה כבר הגדרתי מה זה חשיפה. עכשיו, הנושא הזה של חשיפות התחיל בפסיכולוגיה מזמן, ההתנהגותנים היו עושים את זה, ובסופו של דבר, אם אתה חושף אדם למשהו שמייצר אצלו בגירוי שהוא מאוד מאוד אברסיבי, הוא מאוד מפחיד, אז נוצרת אצלו תגובה, תמיד, בסדר, גירוי תגובה. עכשיו, בסופו של דבר, ראשוני האנשים שעסקו בנושא הזה, הם האמינו שאנחנו צריכים ללכת בכל הכוח. יענו, אם האדם מפחד מדם, בוא נשפוך עליו דם.
וזו אכן גישה שעדיין קיימת, חשיפה והצפה, אנחנו פחות אוהבים אותה, כי אנחנו חושבים שההדרגתיות נותנת ערך, וגם בוא לא נשכח שאנחנו רוצים לעשות את החלקים ההתנהגותיים ואת החשיפה אחרי שהחלקים הקוגניטיביים כבר מספיק בשלים. אני קורא לזה להכניס את התובנה לשרירים.
יפה, אני אוהב את זה, להכניס את התובנה לשרירים. ונכון, אנחנו נעשה את החשיפה אחרי הבנה, אבל בוא נחזור קודם לאקט הזה. אז חשיפה זה לקחת גירוי, ובעצם לחשוף את הבן אדם לאותו גירוי שמייצר אצלו איזושהי תגובה, תגובה של חרדה במקרה הזה. עכשיו, בעבר באמת, לקחו את הגירוי הכי חזק, נגיד אמרו שהבן אדם הזה מפחד מג'וקים, אז זרקו עליו ג'וקים, ואז הייתה נוצרת הצפה. עכשיו, כשאתה מציף בן אדם, כי הגירוי הוא חזק מדי, הוא יכול את ההתמודדות שלו, ותכף נסגור את זה, למה עושים את הבנייה קודם כל, אז הרבה פעמים קורה דבר שאנחנו לא רוצים אותו בתוך טיפול. עולה ההתנהגדות לתוצאה לפעמים, אולי ברוש אולי התנגדות לתהליך, וההתנגדות לשינוי עולה, כי אם עברתי חוויה נורא נורא קשה, אני לא רוצה לחזור לחוויה הזאת. אז כרגע זה מייצר לי איזושהי אמביוולנטיות לגבי הרצון שלי לטיפול.
עוד משהו אני רוצה להוסיף על הסכנה הזו שאתה דיברת, שזה בעצם שתי סכנות, התנגדות לתהליך והתנגדות לתוצאה, בסופו של דבר, עלול לקרות משהו יותר חמור כשאני עושה חשיפה בהצפה. עלולה לקרות החמרה. כי אם עוד לא הבשלתי את החלק הקוגניטיבי, והפלתי על המטופל את הפחד הגדול ביותר שלו בהצפה, הוא עלול לקבל אישור לפחד, ומאחר והוא לא יעשה את זה שוב ושוב ושוב, בגלל ההתנגדות, עלולה לקרות החמרה.
אני לא מסכים עם זה לצערי.
נותר לנו.
אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מפחדים מדברים. אני יצא לי הרבה פעמים להציף מטופלים, כי אני אין לי סבלנות, ולא זוכר סיפרת לכם את סיפורי הסולם שלי על הגג, שהייתי לוקח את אנשי החרדה ומעלה אותם על סולם על הגג, וככה נקצר תהליכים של חשיפות.
כן, בהחלט. אבל אחרי החלק הקוגניטיבי, אחרי ההבנייה.
כן, אבל עדיין, לפעמים, ואני לא ראיתי אף פעם מחמרה של אדם שעשיתי לו הצפה, להפך. אבל זה לא נעים, וזה בעצם מעלה את ההתנגדות לשינוי. עכשיו, אפשר להגיד שהחמרה, אם בן אדם עוזב את הטיפול, או לא מוכן לעשות חשיפות יותר, זה באמת פוגע בו, זה לא משפר את הסימפטומים.
לא, זה לא, אני לא הסברתי את עצמי, נכון, אני חושב, הטענה שלי היא, שאם אני עושה את החשיפה, לפני שיצרתי את התובנה, זאת אומרת, אם אני עושה את החלק ההתנהגותי, לפני שהשלמתי את החלק הקוגניטיבי, לגבי אותו רגש ספציפי, בעצם אז למטופל עדיין אין מחשבות חלופיות בשלות. ופה אני מייצר סכנה.
יכול להיות, אבל שוב, המחקרים דווקא האחרונים סותרים את מה שאתה אומר.
האחרונים לא.
באנגליה יצאו מחקרים, אני מניח שאפשר כבר הרבה סכום מחקרים, שיוכיחו שהאקטיבציה ההתנהגותית לבד יעילה אפילו יותר מכל ה-CBT. ולפעמים לא צריך את ה-CBT, אבל חשיפה בראש צריך לעשות אותה בצורה מדורגת, בסדר? והסכנה הזאת יכולה להיות, אתה יודע, באישה שהיא נמנעת נורא מג'וקים, והיא לא יצאה מהבית, ואם תזרוק עליה 20 ג'וקים בבת אחת, אז היא תמשיך לא לצאת מהבית, זה לא ישפר את המצב שלה, זה לא לטובתה, אולי גם לא תבוא לטיפול, או שהיא תבוא ולא תסכים לעשות חשיפות, כי נורא תפחד מהחרדה שפתאום תנחת אליה. עכשיו, דרך אגב, עוד דבר שלא טוב זה לעשות דברים בהפתעה. דרך אגב, אנחנו לא עושים חשיפות בהפתעה. בסדר? עכשיו, אם אתה מציף את האדם בהפתעה, זה בהחלט דבר שהוא לא מוצלח.
כן, באופן כללי אני חושב ש... פה אני לגמרי מצטרף איתך. באופן כללי אני חושב שטיפול CBT טוב הוא טיפול של שותפים. הכל בהסכמה ובידיעה, וכל כלי שתעשה עם המטופל, תסביר לו לפני כן מה אתה עושה ומה המטרה שלו, ואז תיכנס לזה, זה מגביר את האפקטיביות עשרות מונים.
אני מסכים. אז בואו נחזור רגע לחשיפה עצמה הזאת. אז בסופו של דבר אנחנו לא נציף. אבל מה שמצאנו זה שאם אתה תבנה חשיפה בצורה מדורגת ותעבור מהגירויים לגירויים שהם קלים יותר. דרך אגב, חרדה יכולה להיווצר ממספר סוגים של גירויים, בסדר? אז, אבל אני אקח עכשיו לשם הדוגמה את הנושא של ג'וקים, כי זה הכי קל לנו להבין. אחר כך נדבר אולי דברים טיפה יותר מורכבים, חרדה חברתית, או הרבה יותר מורכבים. אז בסופו של דבר, הצפה מחשיפה של ג'וק, אז אם אני אקח את הג'וק הזה וחי ויתן לאישה, שהג'וק ילך לה על הפנים, בסדר? אני תמיד בדרך שאולי גם לתת ביס לג'וק, אבל לא, אנחנו לא עושים את זה, אבל בסופו של דבר זה 100, כאילו אנחנו מתחילים לבנות מדרג החשיפות מהפחד הכי גדול, ואותה אישה שמפחד מג'וק, שאני אומר לה שבסוף הסולם של החשיפות, ודרך אגב אנחנו בונים את החשיפות המדורגות, באמצעות דיאגרמה של מדרגות או של סולם. בסופו של דבר, בחשיפה מדורגת אנחנו אוהבים שיש לנו כ-10 מדרגות.
כן, אם אנחנו מתחילים ב-10 ורוצים לסיים ב-100, אז יוצאים לנו 10. תגיד, לא קפצנו טיפה מהר מדי?
יכול להיות.
כי אני חושב ש... כדי אני רוצה ללכת טיפה אחורה, אם זה בסדר.
לא, בסדר גמור.
אני חושב שכדי שהחשיפות תהיינה אפקטיביות, אנחנו צריכים לאסוף מידע. אם אנחנו נכנסים לתהליך עם מטופל, עשינו עכשיו פגישת היכרות, פגישת אינטק, פגישה ראשונה, ונכנסנו לתהליך, המטופל הגיע עם כל מיני פחדים, והתחלנו לעשות עבודה קוגניטיבית, והכל טוב והכל יפה, ובאיזשהו שלב פתאום נבוא ונגיד לו, בוא, אנחנו רוצים לבנות מדרג חשיפות, נגלה שחלק גדול מהדברים שחשבנו שיכולים להיות במדרג לא יעניינו אותו, כי בראש שלו הוא כבר ניצח אותם. זה עוד סיבה להתנגדות, הרי כשאנחנו מתחילים לדבר על, על, על מדרג חשיפות עם המטופל, יש כל מיני סיבות להתנגדויות, אחד מהם זה פחד, אבל פה אנחנו נותנים למטופל עוד איזשהו תירוץ, אם לא הכנו את הקרקע מראש, לא, אתה יודע, לראות קלפים של ג'וקים, או לראות תמונות של ג'וקים, זה כבר לא מפחיד אותי, זה מאחוריי, מזמן, אחרי הפגישה הרביעית, זה ממש בקטנה. אז לא צריך לעשות את זה. ואם לא צריך לעשות את זה, כאילו אי אפשר לקפוץ הרבה יותר מהר. אז אני חושב יש כמה צעדים מקדימים שכדאי לעשות יחסית בתחילת תהליך הטיפול, כדי לאפשר את בניית מדרג החשיפות שהתחלת לדבר עליו, בצורה הרבה יותר מוצלחת. אני עושה רשימת הימנעויות של המטופל ורשימת התנהגויות בטוחות של המטופל בסוג של טבלה כזו שאני תכף אגיד, בשלבים מאוד מוקדמים יחסית של הטיפול, די קרוב לזמנים שעושים את ההמשגה הראשונית. אני אוסף מידע מהמטופל ביחד איתו על ההתנהגויות הבטוחות השונות שהוא מתנהג על פיהן בטרום טיפול, ורשימת ההימנויות שהוא עושה. הוא עושה את זה בטבלה, כי בעמודה ליד אני ארשום את הרגע שממנו הוא רוצה להימנע. כשיש לי את האינפורמציה הזאת אחר כך במדרג, אני אוכל לעשות מדרג חשיפות אפקטיבי עם המון המון מידע. עכשיו, בסוף מה זה חשיפות? אני מניח שתסכים איתי שזה בעיקר, בעיקרון זה תיאטרון. אנחנו כותבים תסריט, אתה עשית את זה עם סולם, זה תסריט נורא פשוט. אנחנו כותבים איזשהו תסריט שמפעיל את הרגש הספציפי של שמופעל אצל המטופל סביב החרדה, נכון? כי דוגמה של פחד, אם אני עוזב רגע את הג'וקים בשביל לתת דוגמה כאילו בלתי אפשרית, אם באה מטופלת אישה ואומרת, אני כדי לקיים יחסי מין עם בעלי חייבת שיהיה חושך מוחלט בחדר, אני לא יכולה לעשות את זה באור, אני לא יכול באמת לעשות חשיפה על ההימנעות שלה, אבל אם אני אאתר את הרגש בתחילת הטיפול, את הרגש שממנו היא רוצה להימנע, נניח דימוי גוף והחרדה שמעורר דימוי הגוף, אני אוכל לשלוח אותה לים עם בגד ים שלם, ואחר כך עם ביקיני וכן הלאה. אני אוכל לעשות חשיפה לרגש, ולא בהכרח לסיטואציה. לכן ביקשתי את רשותך להקדים טיפה ולדבר על רשימת האמנויות ורשימת ההתנהגויות הבטוחות בצורה הזאת, כדי לתת לך בשר לכתוב אחר כך את תסריטי מדרג החשיפות.
אז אהב, תודה. תודה רבה, גיל. ובאמת רצתי מהר מדי. אם אנחנו נמקם את החשיפות בתוך תהליך הטיפול, הוא לא בא בהתחלה, בסדר? אנחנו...
כן, חשיפות ברור.
ועוד בסוף. בסופו של דבר, לקראת סוף דבר. עכשיו, המטופל צריך להיות שלו מיומנויות בהבניה קוגניטיבית, והמטופל צריך להיות שלו גם מיומנויות בהרגעה והרפייה, טכניקות של מודעות, מיינדפולנס, טכניקות של נשימות. רק אז נצא לחשיפות. וברור, ולפעמים דברים שהם ברורים לי, ותודה שהעלית לי, ברורים לי מאליו, הם דברים שחלק מהציבור לא זוכר, או מטופלים לא מכירים, זה ברור שאנחנו בונים את הרשימה של הדברים שמפחידים את המטופלות, של רשימת האימנויות של. אני אוהב להשתמש בכלי עתיק מסוף שנות ה-60, שהוא נקרא Subjective Units of Distress, SUD. ואני בעצם עושה, מה זה Subjective Units of Distress? זה בעצם איזשהו מדד של כמה הדברים עושים לי מצוקה. ואני לוקח את העולם, דרך אגב יש טבלה אינסופית של סודים,
כן.
אבל גם אפשר לעשות את זה בשיחה פשוטה עם המטופל, ואני באמת מארגן טבלה, 100 זה הדבר שהכי מפחיד אותי בעולם, כאילו עדר של ג'וקים שקופץ לי לתוך הפה, ואחד זה תמונה של ג'וק, ואני לוקח ג'וק אבל לאנשים שמגוון חרדות, זה יכול להיות חרדה מידם, חרדה בריאות, חרדה חברתית, הייתה לנו טופת חרדה ותרנגולות, למשל, וכהנה וכהנה, פחד גבעים, פחד לטוס, בסדר, יש לנו שם כל מיני פוביות, או חרדות, בסדר, אנחנו עושים גם חשיפות לא רק לפוביות, כמו חרדות רגילות. ולכן בסופו של דבר, ברגע שאני מייצר את אותה תמונה, ודרך אגב, המטופל מכיר את עצמו הכי טוב מכולם, חלק מהדברים האלה אני גם נותן לו כשיעורי בית,
בסדר, בהחלט.
אני יכול להכין רשימה, של דברים, זה יכול להיות אירועים, המדד של הסובג'קטיב יוניף ודיסטרס, אני אוהב את זה כי המדד הוא תמיד רגשי, מה רמת המצוקה שלי, מה רמת החרדה שלי, אז אני מודד עד כמה אותו טריגר מייצר למטופל את הרעש, באמצעות המדד הרגשי, אנחנו רוצים להפחית את הרגש, בסדר, הרגש הוא הייצוג, הוא התוצאה של אותו טריגר שבעצם בעצם מייצר את החרדה. עכשיו, דרך אגב, הטריגרים שמייצרים את החרדה יכולים להיות שונים ושונים. זה יכול להיות מחשבה אצל אנשי החרדה הכללית, זה יכול להיות בדיקת דם אצל אנשי, או מריאת דם אצל אנשי פחד מהדם, וזה יכול להיות אינטראקציה חברתית אצל אנשי החרדה החברתית. עכשיו, זה יכול להיות משהו מדומיין, זה יכול להיות משהו אמיתי, בסדר? ולכן אני רוצה להבין מה אותם טריגרים, בסדר? עכשיו אני מחפש טריגרים, כי כשאני בא לעשות את החשיפה המדורגת, ופה אומרת גם דברים נורא נורא מדויקים, אני משתמש בסימולציה, כחשיפה, שהכלי שאני משתמש לייצר את החשיפה היא סימולטור. אבל הסימולטור הכי קל שיש לי זה חדר הטיפול, אבל הוא לא תמיד עובד.
הוא לא מספיק.
כן, אלא אם למדנה משפחת מלא בחדר של טיפול. אבל לא, בתוך הסביבה של הקליניקה, אם אני אקח לדוגמה אדם שסובל מסוג של OCD ויש לו עניין של ניקיון, הוא חייב ללחוץ את הידיים, ואני מונע את זה ממנו, אז אני כן יכול...
כן, בהחלט. כל זמן ש... וגם במקרים האחרים, החדר הטיפולים מספיק לחלק נכבד מאוד מהעבודה.
אבל זירת העבודה שלי, שאני הכי אוהב לעבוד בה, היא קניון, אני מאוד אוהב לעבוד בקניונים, בשווקים, בשוק, בחוץ, במרחב הציבורי. ואני מנסה מתוך אותה רשימה גדולה של הסודים, קודם כל לצוד את אותם הזדמנויות שיש לי, שאני יכול בעצם לעשות סימולציה. דרך אגב, חשיפה, וזו טעות מאוד נפוצה של הרבה מהמטפלים שלנו, והסטודנטים שלנו, שהם חושבים שחשיפה עושה המטופל לבד. בסדר? הכלי שאנחנו מלמדים אתכם פה הוא תמיד עם המטפל.
אז בוא נסביר למה. בוא נסביר למה. מה תפיסת עולם? אמרנו על עד עכשיו דיברנו על החשיפה, על החשיפות, דיברנו רק על דגש אחד מתוך השלושה. צריך להיות מדורג. לא דיברנו על שני עקרונות נוספים שכדאי שנזכיר אותם. עכשיו העלית אחד מהם שנקרא מניעת הסחות דעת. השלישי יהיה חזרתיות, ונדבר עליו בטח בהמשך. אנחנו בעצם רוצים, אני, לסטודנטים שלי, הרבה פעמים אני נותן את הדוגמה שאני חושב שעובדת יפה. אם מטופל שלי, מטופל עם פוביה ממעליות, נכנס עכשיו למעלית, כחלק מהחשיפות, נכנס למעלית, הדלת נסגרת, הוא מוריד את הראש למטה, עוצם עיניים, משלב ידיים חזק ומתחיל למלמל פרקי תהילים. האם הוא בחשיפה או לא בחשיפה?
אתה שואל אותי?
הוא לא בחשיפה. הוא לא בחשיפה כי הוא בהימנעות. הוא מפעיל תהליכים קוגניטיביים כאלה כדי לא להרגיש את החשיפה עד הסוף. כמובן שיש פה משהו מתוך החשיפה, אבל הוא נמצא בהימנעות, הוא מפעיל הסחות דעת כדי לא לחוות את הרגע שאליו אנחנו רוצים לחשוף אותו. לכן המטפל נדרש כדי לוודא שזה לא יקרה. כדאי שתזכיר אולי את הטכניקות של מה אפשר לעשות כשמדובר בטיפול מרחוק, זומים וכאלה.
כן, אנחנו ניכנס בסוף, אבל אני חושב שאם אנחנו ניקח את אותה דוגמה של המעלית, בסדר? המדרג הראשון בסולם יכול להיות שמטופל נכנס באמת למעלית, והוא ממלמל את התפילה שלו ומוריד ראש למטה, כי אז הוא ברמת חרדה 10, או ה-Subjective Units of Distress שעושה את זה.
כן, בהחלט.
אם אני לוקח אותו למעלית רעועה, ועשיתי את זה בבניין הכי ישן בשכונה שלי, שהיא חורקת, והדלת ככה נסגרת, והיא גם טיפה רועדת, אז זה, והוא צריך ללחוץ על כפתור העצור בין הקומות, בסדר? ולשעות שם משך 3 דקות שהמעלית לא נוסעת, אחרי שלוחץ על כפתור העצור, זה מדרג 100. אז זה דוגמה נפלאה, פחד ממעליות שאפשר לעשות סימולציות מצוין.
אגב, בית חולים תל השומר, מעליות שקופות, 6 קומות, חוויה מצוינת, שלחתי לשם לא מעט חבר'ה.
דרך אגב, לתל אביבים שביניכם, תחנה מרכזית חדשה בתל אביב, תחנה היא המקום המושלם לחשיפות מעליות.
אכן, כן.
3 שעות אתם פותרים לכל אדם שם חשיפות מעליות, או מייצרים לו התקף לב דרך אגב. אבל דרך אגב, אנחנו היום אסוציאטיביים קצת בנושא, מאוד חשוב, לפני שאתם יוצאים לחשיפות, אם המטופל שלכם הוא חולה לב למשל, בסדר, ובשבועות האחרונים חטף התקף לב, אז תתאימו את החשיפות למצבו הרפואי, בסדר, אני מקצין, אבל בסופו של דבר יש אנשים עם מצבים רפואיים שאנחנו לא נמצא איתם לחשיפות ברחוב, נעשה דברים יותר קלים. אם אנחנו חולה לב, אנחנו לא נעשה דברים שהם מאוד גבוהים בעוצמת החשיפה, כי דרך אגב, הוא לא ימות מהחרדה, הוא ימות מהתקף לב.
אנחנו רוצים לחשוף אותו לרגש, לא לבעיה הרפואית.
לא לבעיה הרפואית שלו. אז אנחנו בסופו של דבר לוקחים את המטופל ובעצם בונים איתו סט של, אני אוהב לעבוד עם 10 דרגות, אחר כך אפשר לעבור בין הדרגות, זה לא בעיה, ומה הדבר הכי גבוה, ואז אני מתחיל אחד אחרי השני לעלות בתוך הסולם הזה. השלב הראשון זה נסוע מעלית, שאני ממלמל את התפילה ומוריד את הראש. השלב השני, עם אנשים. השלב השני זה נסוע במעלית, שאני ממלמל את התפילה ומוריד את הראש בלי אנשים. השלב השני זה לנסוע במעלית, שאני פותח עיניים ומלמל את התפילה בלי אנשים. אחר כך נוסע במעלית עם אנשים ולא מבלמל כלום. אחר כך נוסע במעלית בלי אנשים, אחר כך נוסע במעלית שאני לא מכיר עם אנשים, אחר כך נוסע במעלית שאני לא מכיר בלי אנשים, אחר כך נוסע במעלית המעלית אותה מעלית
מעלית המוות.
מעלית המוות. ועכשיו בסופו של דבר חשיפה מדורגת נכונה, המטופל עובר בין שלב לשלב, כדי לעבור שלב אנחנו רוצים לבצע את השלב הקודם 5 פעמים. עכשיו, אם השלב נורא קל לו, לא צריך 5 פעמים, אבל באותם שלבים שהמטופל מתקשה, אנחנו רוצים לעבור 5 פעמים על כל שלב שהמטופל מתקשה. עכשיו, אם המטופל קשה לו מדי לעבור לשלב הבא, אז אנחנו צריכים שלב ביניים. בסדר, למשל, בלי למלמל, אם למלמל ובלי למלמל, אז נורא קשה לו, אז נעשה שלב ביניים שהוא ממלמל רק 10 שניות ראשונות. בסדר? ואז את רוב, את שאר 10 שניות הנסיעה הוא לא ממלמל.
מה ההיגיון של 5 פעמים? אני שואל כי אני בדרך כלל מדריך טיפה אחרת, אז אני סקרן להבין את ה...
יש דברים שאנחנו יודעים ממחקר, שמטופל שהתמודד עם הפחד שלו 5 פעמים, זה נטמע, ויש אלמנט של חזרתיות. ואנחנו שוב מאוד מאמינים ב-re-learning, אין לנו un-learning, ולכן גם מטופל נראה לפעמים, אני נורא מקפיד את זה, זה מוכיח את עצמו בזהב. עכשיו, אם זה שלב נורא קל, מטופל עשה פעם אחת, פעם שנייה, ולא נהיה לו 0 חרדה, אין לי מה לעשות.
אה, לא, אני הייתי בכיוון השני. אני, נכון שהמספרים 5-7 הם מספרים שחוזרים על עצמם די סטנדרטית במחקר, אבל אני אומר, אנחנו נחזור על אותו שלב במדרג, עד שנרגיש שלא היו מחשבות, המחשבה החלופית הגיעה מיד, לא הייתה מחשבה אוטומטית, הרגש לא עלה, נעשה עוד פעם אחת כדי להיות בטוחים ונעלה לשלב הבא.
אז אנחנו אומרים דברים דומים, בסדר?
כן.
אם הדבר הזה לא קרה, אנחנו לא עולים לשלב הבא, זה ברור. אבל צריכים להיות שחמש פעמים במקום שיש טיפה התנגדות. עכשיו, זה לא מדע מדויק, בסדר? עכשיו, ותכף אני אחזור לרקע, להכנה של הדבר הזה, אבל אני לא חשוב היה להסביר איך נראה המדרג הזה.
כן, בהחלט.
עכשיו נחזור להכנה. בסופו של דבר, המטרה המרכזית של חשיפה, כי בסופו של דבר מטופלי החרדה, הדבר שהכי מפחיד אותם, שהחרדה תמשיך לעלות, 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 עד שמשתגעו ימותו בתחת. עכשיו, הם לעולם לא נותנים לחרדה לעלות, כי יש להם את אותם תקסים, או את אותם התנהגויות בטוחות, או את אותם אימנויות, שבעצם בסופו של חרדה עולה קצת, הם לא נותנים לחרדה להמשיך לעלות. עכשיו, יש להם פנטזיה שהחרדה תעלה עד אין קץ, שתהרוג אותם או שתשגע אותם. זה לא נכון. ובתוך תהליך החשיפה, אנחנו בעצם הולכים למטופל שהחרדה עולה, ובעצם לא קורה שום דבר. יכולה לעלות עוד, ובעצם לא קורה שום דבר. יכולה לעלות עוד, ובעצם לא קורה שום דבר. וגם אם תעלה לשמיים, גם לא קורה שום דבר. ובסופו של דבר, הלקח וההישג הכי חשובים מתוך תרגילי החשיפות, זה באמת לייצר למטופל סימולציה שמכניסה אותו לחרדה אמיתית. ואז הוא בעצם מבין, ותכף אני אכנס לפן הקוגניטיבי, כי הוא נורא נורא חשוב מה שאתה אומר, הוא מבין שבעצם לא קורה כלום. הוא מבין שהגוף שלו יכול לעלות, כי מי שמכם היה פעם בחרדה, חש את הדפיקות לב, את רגלי הגומי, וזו הרגשה נורא קשה. ואנשים לא רוצים להיות בהרגשה הזאת, הם מייצרים להם אידיאולוגיות, ומייצרים להם המון 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 שיטות, ורעיונות ומחשבות כדי, ומעשים כדי לא להיות באותה מחשבה. ולכן, באותה הרגשה נוראית של החרדה, הם לא רוצים, הם לא רוצים להגיע לזה, הם נורא גם מפחדים שאם זה ימשיך עוד הלאה, יקרו דברים רעים לכל. דרך אגב, בקצה, על המלכת החרדה זו אותה פאניקה, שבעצם כבר הגוף כבר עושה סוג של שאט-דאון, שאתה כבר מאבד איזשהו קשר מהמציאות, ואתה כבר מתחיל לעשות דברים שהם לפעמים אפילו לא בשליטה, או אתה במצוקה רגשית מאוד 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 קשה. ולכן אנחנו רוצים בעצם בתוך החשיפה הנכונה באמת לתת לבן אדם הזדמנות להיות בתוך החרדה ולראות שבעצם לא קורה כלום. להיות בתוך החרדה שהוא יכול להזמין את החרדה ויכול להעלות את החרדה ויכול להביא עוד חרדה. דרך אגב שוב אני סוציאטיבי היום אבל בתוך תהליך החשיפות אני מאוד מלחיץ את המטופלים שלי.
זה תכף נדבר על התפקיד שלנו בתוך החשיפות כי אמרנו שאנחנו צריכים להיות שם כדי לוודא למנוע הסחות דעת, אז כדאי להרחיב על זה.
גם למנוע הסחות דעת, אבל גם לוודא שמטופל מגיע לחרדה. אז לקח והישג נדרשים, זה שהמטופל יחווה את החרדה, יחווה שבעצם לא קורה כלום, ויבין שיש לו כלים שהוא בעצם יכול לווסת את החרדה בחזרה. בסדר? דרך אגב, החרדה לעולם לא יכולה להמשיך לנצח, כי כל פעם שתבוא למחשבה שמצאת חרדה, החרדה תעלה ותעלה 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 ותייצר שפלטו, אז יכולה באופן מעשי, היו לי מטופלים שהיו ימים בחרדות, אבל זה לא אותו גל של חרדה.
זה לא אותה עוצמה, זהו, בדיוק. אנחנו חלק מהפסיכו-חינוכי שנסביר, זה גל החרדה.
אבל אנחנו רוצים בעצם שהמטופל יחווה את אותו מצב של חרדה, והוא יבין בעצם שלא קורה כלום חוץ מחרדה. וחרדה זה חרדה, היא לא עושה כלום, היא לא הורגת ולא משקעת. עכשיו, אם אני חוזר חזרה למילים, בסדר, כי המטופל שהוא סובל מחרדה, במהלך שנותיו כחרדתי, הוא פיתח לעצמו מחשבות מאוד מאוד לא יעילות, בסדר? הוא מוצף באותו רגע בהמון המון מחשבות, שרובם הגדול הוא בולשיט טהור, מבוססות בהמון המון עיוותי חשיבה. קטסטרופה, הולכת להיות קטסטרופה, הולכת להיות אסון, המעלית הולכת להיקרה, אני אשאר פה בלי אוויר, יש לו אוסף של מחשבות שתפקידם הוא בעצם לייצר לו, לשמר את רמת החרדה.
לוודא שזה לא יקרה שוב, אתה לא תיכנס למעליות יותר.
או שלא תהיה בחרדה, או שבאמת, כי החרדה, שוב, התפקיד המקורי שלה הוא טוב. אנחנו תמיד אומרים, רגש הוא דבר טוב, חרדה היא דבר טוב, והחרדה רוצה לשמור על החיים שלי, רוצה להשאיר אותי מאוד מאוד ערני. כי באותו רגע, אותה המגדלה שלי, שאחראית על הרגש שלי, היא צועקת, יש מלחמה, יש פה איום ענק. כל המערכת שלי, גם הגופנית הפיזיולוגית שלי, מתכננת לקרב, אותו קטע פסיכו-חינוכי. והמוח שלי ממשיך לחשוב על כל, הוא כרגע, הזרקור עובד, מסתכל על כל הגדרות, ואנחנו מתייחסים לנקודות היחוס הכי שלוליות שיכולות לקרות. בסדר, אנחנו מתכוננים לרע מכל, והגוף שלנו והנפש שלנו, כרגע מוכנים להריה, שעומד יבוא לטרוף.
כן, כן, הפחד הוא רגש, הוא רגש בריא.
החרדה, הפחד חד הוא רגש בריא, אבל אותו בליל של מילים שעובר לנו בראש, הוא בעצם לוקח אותנו ומנסה לחשוב על כל סך אפשרויות השליליות שעומדים לקרות באותו רגע. אז מה לי? את החוט עיקרה, לא יעביר. ולכן אנחנו בשלב הפסיכו-החינוכי, סליחה, בשלב ההבנה הקוגניטיבית, מלמדים את המטופל שהמילים האלה הם מילים עם המון עיוותי חשיבה, כי החוט הולך להיקרה. במדינת ישראל, אני בדקתי פעם את נשואת המעליות, בסדר? במדינת ישראל עושים מיליארדים על מיליארד, רק מדינה קטנה שלנו, מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים של דקות מעלית כל שנה. מספר אנשים שנהרגו במעליות במדינת ישראל, אל מול מספר נושאי המעליות, הוא סטטיסטית אפס, מוחלט, בסדר? ולכן הסיכוי שהאיש הזה ימות במעלית באותו יום, הוא אפס. אבל הוא לא רואה את זה באותו רגע. הנפש שלו והגוף שלו משוכנעים שהסיכוי שהוא הולך לעמוד במעלית הזאת עם 90 או, 100, או אולי 100% אפילו, כי הוא מתכונן לרע מכל. ולכן כל המחשבות שיש לו הן מובטות. אנחנו מלמדים את המטופל באותו רגע שהוא בתוך החרדה, החרדה הגבוהה. זה בעצם...
עוד הפעם נתקענו, תהיה לי הרבה עבודה של עריכה פה. יגע, אני מקווה שאתה תחזור אלינו בקרוב. לא, אתה צריך לחזור קצת דקה אחורה, כי נתקענו.
אז בסופו של דבר, לאותו איש בתוך המעלית, בגלל שהוא מתכונן לגרוע מכל, יש שטף של מחשבות. אנחנו רוצים ללמד את הבן אדם, עכשיו רוב המחשבות האלה יש בהם עיוותי חשיבה, יש באמת כל עיוותי החשיבה למען האמת, או את רוב עיוותי החשיבה.
יש מספיק עיוותי חשיבה.
ובשפה שלי העדינה זה בולשיט טהור, אבל מבחינת אותו אדם, בגלל שהוא חווה, שהולך להיות קטסטרופה, המחשבות האלה אמורות לשמור עליו, להגן עליו, הן כאילו יעילות, אבל הן נורא לא יעילות. אנחנו נלמד אותו שהוא לא חייב להאמין למחשבות האלה, אנחנו נלמד אותו לענות למחשבות האלה, אנחנו נלמד אותו מנטרה, אנחנו נעבוד איתו בתוך שלב ההבניה הקוגניטיבית על כלים שבעצם עוזרים לו להבין שהמחשבות האלה לא הולכות להתקיים. בסדר?
וספציפית כדי שבוגרים שלנו יתחברו לגמרי למה שאתה אומר, בעצם אנחנו אומרים שאנחנו נצא לחשיפות כשהמטופל שלנו מצליח למצוא מחשבות חלופיות למחשבות האוטומטיות שלו, מצליח להאמין להן במידה רבה, גם אם הרגש עדיין לא יורד, כי הרי זה הלופ, אנחנו מחשבה אוטומטית, מחשבה חלופית, ירידה של עוצמת הרגש השלילי.
עכשיו, האמונה, רמת האמונה במחשבה השלילית תשתנה באמת רק בחשיפות, לא על הדפים.
נכון.
כי באותו רגע שהוא במעלית, והוא בעצם פעם ראשונה רואה שהחרדה עולה, עכשיו האוטומט של האדם החרדתי, שהרגש צודק והמחשבה צודקת. עכשיו, הוא אומר, התימוכין למחשבה השלילית זה הרגש, בסדר? והתימוכין לרגש זה המחשבה השלילית, אבל אני אומר לו לא, הרגש הוא רגש, וכרגע המסר שהמגדלה שלך, המסר שהגוף של הנפש שלך, שיש סכנה, אבל זה מסר. עכשיו, והמילים, יש לי שליטה עליהם, אני לא חייב להאמין להם, בגלל שהסיכוי שאתה תמות במעלית סטטיסטית הוא אפס, וזה כלי, אני מוכיח לו את זה, כי אנחנו עושים את הבדיקה על נשואת מעליות וזה, ואז הוא מגלה שזה אפס, נקודה אפס, 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 זה הרבה, הרבה יותר
פתוח. הרבה מאוד אפסים.
כן, זה אפס, סטטיסטית, ואני יכול להביא לו גם מחקרים מתמטיים, שהמספר הזה שהוא מצא הוא אפס, עובדה זה אפס. ולכן, האמת שהוא הולך למות במעלית באותו רגע, בגלל המעלית הוא אפס, יכול להיות שיקה ברק בבניין, הוא ימות מהתחשמלות. אבל הוא לא ימות בגלל תאונה של המעלית, הוא ימות בגלל הברק. וזה גם סיכוי סטטיסטי מאוד גבוה בקיץ בישראל, אפס. ולכן, אז הדיאלוג שמתרחש בתוך אותה סיטואציה, הוא דיאלוג תקול, המטופל לא יודע את זה. אבל בתוך אותה מעלית, בגלל זה אני רוצה לעשות את זה מינום 5 פעמים, בפעם ה-50 שזה קורה לו, והוא רואה שבעצם, וואו, הקרח הזה, הקרחים האלה צודקים, בעצם לא קורה פה כלום. בעצם יש פה תהליך של מחשבות שמעצימות רגש, רגש שמעצים מחשבות, מחשבה שתומכת, הרגש שעושה תמכון מחשבה. אז בוא נעצור, בוא נלמוד לענות למחשבה, בוא נבין שהמחשבה הזאת היא אולי לא נכונה, והיא באמת לא נכונה, ושם הוא יכול בעצם פעם ראשונה לקבל שליטה.
וזו הפעם הראשונה שהוא מאמין ברגע שהוא הרגש משתנה כתוצאה מההסכמה שלו למחשבה החלופית.
נכון, נכון, הוא מבין שהרגש הוא רגש, אבל בסופו של דבר אם הוא מצליח בתוך הסיטואציה להגיע לאיזשהו שליטה או תובנה בתוך המחשבות שלו, באיזשהו שלב יקרה הדבר הזה, הרגש ירד. עכשיו, ושוב, וברגע שהוא חווה את זה, בתוך תהליך הדרגתי, שם יש ריפוי מטורף. בסדר? עכשיו, ואז, ולכן אני ככל הסימולציה, ואני מצאתי בסופו של דבר, ופה אני אולי מבלבל אתכם, שהייתי יכול לחסוך את הדרך שלי למעלית, כי הייתי עם סולם על הגג, עושה את רוב העבודה. כי הייתי מביא את האדם לחרדה מאוד גדולה, זה לא תמיד עובד, לא לכל דבר. אבל אני עושה לו שם הכנה מאוד מאוד גדולה, ואם אני מצליח לעשות סימולציה כזאת, זה מאוד מאוד מקדם אותנו אל מול התהליך האמיתי, ואז אני צריך לעשות איתו הרבה פחות חשיפות של מעליות.
זה נפלא, מה שאמרת עכשיו זה נפלא, כי זה מוריד לי להנחתה פנטסטית. אם אתה זוכר, מקודם דיברנו על אותה טבלה שממנה הגענו לסוד, של רשימת האמנויות, רשימת ההתנהגויות הבטוחות, כטבלה מאיזה רגע שאני בורח, בעצם החשיפה היא תיאטרון. זה שהמטופל שלי מפחד ממעליות לא אומר שבהכרח כל החשיפות צריכות להיות בתוך מעלית. בהחלט יכול להיות בראש הסולם כשאני עומד בתחתית הסולם וקצת מזיז אותו. כל זמן שאני מפעיל את אותו רגש.
לגמרי, נכון, נכון, אני מפעיל את אותו רגש. והמחשבות שיש לו, הוא לא מחזיק טוב את הסולם, אני הולך ליפול למטה, אני הולך למות. בסדר, וזה בולשיט, בסדר, כי הוא בסופו של דבר הוא מאוד רחוק מהשפה, וגם הסולם ייפול, הוא לא ימות, והסיכוי שהסולם ייפול שאני מחזיק אותו. הוא אפס. דרך אגב, הסולם הרבה יותר מסוכן מהמעלית ביניהם, לגב. אבל לא נספר את זה למטופלים, הם לא מבינים. אבל בסופו של דבר, אחר כך אספר לכם הנקודות המצחיקה סביב הדבר הזה. בסופו של דבר, הנקודות האלה, אני מזקק את אותה נקודה. עכשיו, הרבה מהמטופלים מפחדים להגיע לנקודה הזאת ועשו הכל כדי לא להגיע לזאת, בגלל זה אני לא מוכן שהם יעשו את זה לבד, כי הם אף פעם לא יעשו את זה לבד כמו שצריך. והרבה מהמטפלים מתים מפחד מלהביא את המטופל לנקודה הזאת. אבל אם לא תביאו את המטופל בממוצע 50 פעם, אולי אפילו 100 פעם לנקודה הזאת, ותתרגלו את זה, איתו ביחד, לא יהיה שינוי. ושוב, אחרי 50 פעם, בגלל זה אני אקשן על ה-5, עכשיו גיל, אם אתה עושה 300, עוד יותר טוב.
אני טוען שההתחייבות למספר, ההתחייבות למספר היא בעייתית.
נכון, אבל אני אומר 5, כי אני מהניסיון שלי, אם אני לא אומר 5, אז תמיד אחרי 2, הם מבינים, כי זה נורא קשה למטופל, הוא קצת מרמה את המטפל, והמטפל מעדיף להיפטר מהתפוח אדמה החם הזה כמה שיותר, וכשאני אומר מינימום 5, זה מינימום הכרחי. בסדר? אבל אם תעשו 7 או 10, אבל זה אף פעם לא 5, כי בשלבים הקשים אני גם יכול לעשות 50. כי יש שלב קשה, שאנחנו לא מצליחים להפעיל את הקסם. ואז אני עושה את זה הרבה פעמים, אני עובר לשלב הבא רק כשיש את הלקח וההישג הנדרשים, שהחרדה עלתה בתוך השלב, והמטופל הצליח לחוות את הירידה של החרדה אחרי שהוא מפסיק להאמין למחשבות. עכשיו, למה אני עושה, אני חייב ללמוד טכניקת הרפייה?
אז זהו, אז בוא נדבר רגע באמת על דיברנו על ההכנה, אף על פי שיש לנו יומן מאוד מאוד טוב להכנה, אני עובד עם יומן מצב רוח רגיל, להכנה לחשיפה, אבל דיברנו על ההכנה לאורך כל התהליך. בוא נדבר רגע על אחרי החשיפה, מה עושים. יש את הרגיעה שהתחלת לדבר עליה, ויש את תחקור החשיפה, ששווה להתייחס גם אליו. אני חושב לפני הרגיעה אנחנו נעשה תחקור, נכון? כי אנחנו רוצים את המטופל חם.
כן. כן, אז התחקור של החשיפה זה תמיד יומן שלוש, זה יומן שבעצם מנטר אירוע, הייתי בתוך המעלית, תקעתי את עצמי, חיכיתי שתי דקות, וזה האירוע, ואז אנחנו עושים עיגול על כל הרגשות, את רמת הרגש, מתעדים את המחשבות שהיו, עד כמה אמנתי להם לפני שעניתי להם, מתעדים את המחשבות שעניתי, אני חייב לענות מחשבות שאני מאמין 100%, ובתוך התחקור אנחנו בעצם גם מחזקים ומבינים, מחדידים גם, באמת, אצל רוב המטופלים, המחשבות האוטומטיות השליליות הן אותו דבר, אלא אינסוף. אבל אנחנו, מאוד חשוב שנהיה אומנים בתשובות. עכשיו, אני לא יודע מה עובד למטופל. אני יכול להגיד לכם, יש לי מטופל מאוד מאוד קשה, שלא מצאנו מחשבה שהוא עובד איתה, שעבדה לו. יום אחד, מתוך איזו שיחה שלנו, בפגישה מאוד, המון פגישות, עלה פתאום המשפט, אני סתם זרקתי את זה, צהל יגיב בזמן ובמקום שיראה לו. והמשפט הזה הפך למנטרה של אשת, זה פתר לו את כל הבעיות, ממש. כי הוא הבין שהוא לא חייב להגיב, מה זה אמר לו צהל יגיב במקום, בזמן ובמקום שזה יראה לו, שהוא לא חייב להתעסק עם זה עכשיו, הוא יכול להתעסק מה שהוא רוצה. וזה פתר לו המון המון בעיות. והמשפט, אני מגיב עכשיו, לא חייב להגיב עכשיו, אני יכול להגיב בזמן ובמקום שיראה לי, ואז ולאיש הזה זה פתר, כאילו זה יסתדר לו בתוך הראש שלו.
אוסידיסט הבחור?
מה?
אוסידיסט הבחור?
כן, הוא היה אוסידיסט. הוא היה אוסידיסט, והוא היה נער, ואני לפני, הוא כבר לא נער, אבל הוא סיים מסלול קרבי ביחידה מובחרת. השתחרר כבר, ומישהו מדהים, איך מדהים. אבל זה עבד לו, והוא הגיע למצב, ולכן אני לא, אבל נורא חשוב לי, לייף, עם הזהה, עם זהה את הפחד, ופה אתה צודק לגמרי גיל, שאתה תחקור צריך לעשות עם זהה את הפחד בפה של המטופל, כי אז זה נהיה יותר יעיל. וזה סיזיפי, אבל אל תוותרו על זה. בסדר, עכשיו אני לא חייב לשבת עם כל היומן בקניון, אבל אני, הרבה פעמים אני יכול לעשות את זה בתוך הפלאפון, אבל מספיק שהוא, המטופל שכבר, מגיע כבר לשלב הזה, צריך לזכור את
יומן בעל פה. כן, וכדאי שנזכור שהתחקור של הפעם השלישית, זה הכנה לפעם הרביעית.
נכון,
זה הסימונים יורדים שם בטונות.
נכון.
בשלבים האלה, ואז הרגיעה.
אתם תופתעו עד כמה זה הפגישות הכי יעילות שיהיו לכם בכל הטיפול. בצורה מטורפת, אם תעשו את זה נכון, אבל תעשו את זה עכשיו רוב. אחד הסיבות שה-CBT יורד בביצים שלו בהרבה שנים האחרונות, שהמטפלים, ה-CBTיסטים נהיו מפונקים, יושבים על הקבוצה, כבר לא יוצאים לעשות חשיפות.
עכשיו, תצלי הפורטל שלנו עושים חשיפות.
כן, מעולה.
עושים חשיפות. כדת משה וישראל.
אם לא, הם לא באמת יעזרו למטופלים. וזה עובד גם שנים קדימה. עכשיו, למה אנחנו צריכים את המיינדפולנס או את ההרגעה? כי בין שלב לשלב, אני רוצה להוציא את המטופל שהוא יוצא לחשיפה ברמת אפס חרדה רגוע, ולכן אני אתן לו, שאני מעביר אותו לשלב הבא, כמה דקות לעשות איזשהו תרגיל מיינדפולנס, או איזה תרגיל נשימות, מה שעובד לו, ושוב, גם פה, אני גיליתי שלי עובד נשימות, לי עובד פחות דמיון מודרך, אני בן אדם שהם אומרים לו לעשות מיינדפולנס, אז אני נהיה בחרדה, אני בן אדם היחידי בעולם שחוזר עצבני מיוגה, אבל לא בגלל יוגה, בלעשר דקות הרפאיה בסוף, אז לי עובד נשימות מאוד עובד, אבל אחד אחר עובד לו מיינדפולנס, שלישי עובד לו איזשהו סוג של דמיון מודרך שעושה לעצמו, ורביעי שותה כוס מים, מתיישב רגע ומרפא את הגוף. הכל טוב, בסדר? אבל למצוא את אותה טכניקה, ועכשיו מאוד חשוב שהמטופל לא ישתמש בטכניקת ההרגעה בתוך החשיפה עצמה.
רק אחרי התחקור.
אנחנו לא רוצים שטכניקת הרגעה תהפוך להתנהגות בטוחה. כי המטופלים מהר מאוד מאמצים את טכניקת הרגיעה כהתנהגות בטוחה, וזה לא פותר להם את הבעיה, כי אני רוצה שיפתור את הבעיה ברמה של התודעה שלו, של ההבנה שלו, של החיבור שלו. בסדר? והרפאיה היא כלי מאוד מאוד חשוב. בסדר? אבל אני רוצה שהוא ישתמש. ודרך אגב, אחר כך שהוא יצא לחיים שלו, יהיה לו מנעד של כלים שיכול להשתמש בהם. לפעמים הוא ישתמש מיינדפולנס והרפאיה והרגעה. דרך אגב, ב-OCD זה must. לפעמים הוא ישתמש בלענות למחשבה. בסדר? ולפעמים הוא ישתמש, ויהיה לו מנעד של פתרונות כדי לווסת את החרדה שלו, לא פתרון אחד, בסדר? הרבה פעמים אנשים נתפסים לפתרון אחד או שניים שעובדים להם. אז אני חושב שכרגע נתנו פה איזשהו שיעורון או איזשהו עולם קצר על חשיפות. אני חושב שצריך להמשיך להעמיק בזה. אני מאוד אשמח, למרות שאני לא בטוח שאנחנו יהיה לנו עוד קהל כל כך גדול, שתקבל שאלות בנושא וחידודים, וגם סיפורים על חשיפות שעשיתם.
גם מטפלים, גם מטופלים, אבל אנחנו רוצים חשיפות במדרג. אנחנו נשמח לדבר על חשיפות בחיים, חשיפות בהצפה, חשיפות פנימיות, חשיפות בדמיון, נשמח לדבר על כל סוגי החשיפות האחרים. היום דיברנו על חשיפות במדרג, דיברנו על חשיבות הדירוג, חשיבות בניית המדרג בצורה שיתופית וביחד, על כמות השלבים במדרג, על הצורך לפעמים להוסיף שלבים, שלבי ביניים, דיברנו על הצורך בחזרתיות ועל הצורך בנוכחות המטפל, על וידור או מניעת הסחות דעת וסיבות אחרות מדוע המטפל צריך להיות שם. לא הספקנו לדבר על פתרונות כאשר המטפל פיזית נמצא רחוק מהמטופל. יש פתרונות, וזה תמיד יהיה עם אדם נוסף, ולא המטופל, לא נשלח את המטופל לעשות את החשיפות לבדו, פשוט כי זה פחות אפקטיבי. זה אפשרי, זה אפקטיבי, אבל זה הרבה פחות אפקטיבי. וזהו, היה משהו שפספסנו?
אני חושב שמאוד מאוד חשוב, ושני הדגשים, יש לי שם ממורה ללשון, ואני כמובן טועה. אבל אני בבעיות. הדגש ראשון זה שזה, לזכור שזה סימולציה. הדגש שני, להיות שם עם המטופל. להיות שם ולוודא שהוא נכנס לנקודה הזאת ולהתמודד איתו ולא לברוח. אתם זוכרים, יש את הנושא של היפנוזה הפוכה והמטופל מדביק אותנו בחרדה שלו, בפחד שלו, והמטופל מת להימנע מהדבר הזה, והדגש שלו להימנע, התפקיד שלנו שהוא לא יימנע. עכשיו, אם באמת אפשר למצוא, כמו שאמרת, בן משפחה או פעם היינו משתמשים במושג חשפנים, היינו לוקחים סטודנטים, הם היו חשפנים, שעושים חשיפות בצורה משמעותית.
אני היום קורא לזה סייען, עם ההיסטוריה, עם ההיסטוריה שלנו, אולי זה עוזר.
סייען חשפן. אז באמת לדייק ולהכין ולדייק בתרגיל, ושוב, לא להפתיע את המטופל. אל תזרקו על המטופל שלכם ג'וקים בשלב 100 בהפתעה. הוא יודע שהוא נכנס לשלב 100 ויזרקו עליו ג'וקים. הוא יודע מתי יזרקו עליו ג'וקים, הוא יודע כמה ג'וקים יזרקו עליו, את הצבע של הג'וק, את גודל הג'וק ומשקל הג'וק. עכשיו זה גם כבר חשיפה, דרך אגב. אז בסדר, לא להפתיע. לא להפתיע, עכשיו אני מכיר מטפלים שאמרו, וואו, אני אגדיל את הראש ואני אקח עוד לג, אני רואה שהמטופל שלי בהצלחה, ואני אעשה משהו בהפתעה, ואז הוא מציף את המטופל והולכים אחורה. אתם צריכים למלא את ההתנגדות.
והבטחתי את הרילאפס.
מה?
וככה הצליח להבטיח את הרילאפס, את החזרה לאחור. יגאל ידידי, היה כרגיל מרתק.
תודה.
בוא נעשה את זה שוב.
שבוע הבא, ואותה שבוע אותו מקום.
בעזרת השם. יאללה, שתהיה לנו שבת שלום.
שבת שלום לכולנו. יאללה.
Bye bye.
Thank you.